ובכן, מפרק י"ב אנחנו בינונים. בתוך הבירור הזה,
בתוך בירור מעמד הבינוני,
חוזר מהות הבינוני ומדמור הזקן לציטוטים והיסודות שהונחו בפרק א', ואגב עיון אוקיי, אותו יפה, זאת לא הייתי ובתוך עיון במהות של הבינוני חוזר האדמו"ר הזקן ומברר את ההגדרות ואת המדרשים בדברי חז"ל לגבי הבינוני בהבנה של המילון המחודש שלנו. כך עסקנו במושג אתמול ושלשום של בינוניים, זה וזה שופטן, יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. וכך עסקנו בהרחבה במאמר שבו הוא פתח, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. איך זה הפוך? זה לא מביא לעצבות, אלא בדיוק הפוך. איך זה מביא לשמחה, ומה זה המושג הזה של היה בעיניך כרשע? וכך הגענו להבנה מחודשת לגמרי לגמרי בדברי רבא, כגון אנא בינוני, שכגון אנא בינוני פירושו שבאותה מדרגת התפילה שבה הבינוני מצליח להגיע למצב של כצדיק, נכון? דהיינו שהרע שבליבו ישן לגמרי, בא רבא ואמר זאת מדרגתי כל היום. לא כגון אנא בינוני ללמטה, בדיוק הפוך. אני נמצא במצב ההתבוננותי. זה פירוש הבינוני. ומזה הגענו לבירור בסוף פרק י' ג' האם זאת האמת. השתמשנו בביטויים שאנחנו רגילים של אמת אובייקטיבית ואמת יחסית, ושוב צחצחנו את המילון שלנו למילון המדויק, למילון הטהור יותר. הטהור יותר, הטהור, שבו משתמש התניא למושג אמת לאמיתו בעולם. איך כל עולם בעולמות, האמת היא תיתן אמת ליעקב, ולכן הבינוני זאת האמת, כמו שהצדיק זאת האמת. גם בפרק שלנו ממשיך התניא ומברר את המושגים, או את המאמרים ואת המושגים שהובאו בפרק א', כדי מהם להמשיך ולגמור את רעיון מהות הבינוני. בתוך פרק א' מונח מדרש שאולי בציטוטים של פרק א' הוא אחד הקשים ביותר, אולי הקשה ביותר. נאמר שם שאיוב אמר כך, בראת צדיקים בראת רשעים. בא איוב ואמר, ריבונו של עולם, בראת בריאות לא הוגנות בעולם. בראת שור, פרסותיו סדוקות. בראת חמור, כך. בראת זה, כך. בראת זה, כך. בראת צדיקים, בראת רשעים. ואנחנו לא דוחים שם את דברי איוב. לא רעב ולא חז"ל. לא אומרים לאיוב שקר. שואל התניא, למה לא דוחים את הדברים האלה? איך בכלל איוב יכול להגיד דבר כזה? הרי חז"ל אומרים, ושוב הרי חז"ל אומרים פירושו, הרי ההיגיון מחייב, אבל במקרה דנן אנחנו עוסקים עכשיו בציטוטים, כמו בפרק א', הרי חז"ל אומרים שאותו המלאך הממונה על ההיריון, שם בהתחלה של הבריאה, אז הוא צריך לשאול שאלות, גבוה או נמוך? חכם? גיבור? כל מיני דברים שהם בטבע. קופצת שם הגמרא ואומרת, אתם רואים, ואילו צדיק ורשע לא קמה. זה עבודה. אז מה פירוש? שמצד אחד ברור לכולנו שכל מה שאני עושה בעולם, ואנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, כשאני אומר רשע גמור וצדיק גמור, צריך לדעת, גם הרשע הגמור בעולם יכול להיות צדיק גמור. והמערכת שהכל צפוי והרשות נתונה לא משתנה אף פעם וכו' וכו' וכו'. אז מה זה ברת הצדיקים ברת הרשעים? זאת הייתה אחת השאלות הקשות שהונחה בפרק א', ועוד לא התייחסנו אליה. ועכשיו מתייחס אליה התניא בחצי הראשון של פרק י' א'. האמת היא שהוא מתייחס בחצי הראשון של פרק י' א' לברת הצדיקים. לברת הרשעים הוא מתייחס רק בהמשך התניא. בפרק כ' ז', באיזשהו הקשר אחר, כדי לראות את המכלול, אנחנו ננסה לראות את שני הדברים ביחד. אבל כדי להגיע לשם, הוא מתחיל מתחילת פרק י' ד' כהמשך ישיר למה שאמרנו בסוף פרק י' ד'. מה אמרנו? הבינוני, שוב במילון שלנו, עם הצדיק והרשע בלוח השח, זה זה שמצדיק את הבריאה. נכון? זה שנותן לסיטרה דקדושה, לאור האלוקי להופיע בעולם. נכון? והצדיקים ככוכבים, כזוהר הרקיע מזהירים. זה הצדיק. הצדיק נותן לאור להופיע. אור זרוע לצדיק. ואז לישרי לב תהיה שמחה. הצדיק נותן לאור להופיע, והרשע נותן לאור להיות מוסתר, או נותן לקליפה להוביל. ובעולם שלנו שיש רק שני חלקים, כמו שאנחנו מתרגלים במילון שלנו, אין אמצע, זאת המצאה. יש או סיטרה דקדושה, או כלשונו ממש סיטרה אחרה, כלומר צד אחר. דהיינו, מה שלא נותן לאור של הקדושה להופיע, ולא כל הארץ כבודו, אבל לא נותן לאור להופיע. בעולם הזה, התפקיד של האדם בעולם הוא להיות בינוני. מה פירוש להיות בינוני? להתבונן כל הזמן, ועל ידי ההתבוננות של האדם, הוא יכול להגיע לזה שבכל לבושי נפשו הוא ינצח. אם הוא יאבד לרגע את ההתבוננות, אז האדם אדמה, באופן טבעי, יש לו כוח משיכה יותר חזק מלאדם אדמי. והאדם הוא אוזה, אוזה, הוא אדם. אדם אדמה, אדם אדמי. אין אמצע. האמצע הוא כל החיים. כל החיים זה האמצע. אבל האמצע הוא המהלך שלי לצד השני של הלוח של השח. אני לא הולך כדי להיות באמצע. איך אמרנו שם? באמצע מסתובבים הבהמות. במדרכות הולכים, בכפר אצלנו בקוץ, כאילו אומר הרבי מקוץ. בצדדים הולכים בני אדם, באמצע מסתובבים הסוסים. זה הולך באמצע. האמצע הוא לא מטרה. האמצע הוא המהלך של הבינוני, שבו הוא מגיע לעולם שאין לה קליפה, אין לה סיטרה אחרה, אין לה התבלטות, אין לה אגו, שום מקום מפריע, וככה הוא מחובר כל הזמן לאור אינסוף. והנה מידת הבינוני, המידה הזאת שעליה אנחנו מדברים עכשיו, שהיא האמת לאמיתו שלו, בזה סיימנו את פרק י' ג'. והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם. המידה הזו, מידת כל אדם, זה מתאים בעברית. אצלנו נכנסים לחנות ומבקשים מידות, ומבקשים להתאים את המידות. היא מותאמת לכל אדם. למה? כי הנחת היסוד של הבינוני היא שהמוח נו שליט על הלב. ממילא מנגנון ההתבוננות הוא המנגנון המכריע. איי, אבל אני צריך עזרת השם כל הזמן. לכן יצרו של אדם מבקש להמיתו בכל יום, והקודש ברוך הוא עוזרו, ואלמלא הקודש ברוך הוא עוזרו, הוא לא יכול, יעמוד לי מין אביון להושיע משופטי נפשו. והמנגנון הזה כולו, שהוא עכשיו ממשיך לפתח בו כמה נקודות, מאפשר לכל אדם להיכנס למדרגת הבינוני. זה דבר מופלא, כי הבינוני הוא זה שיכול להגיע למצב שלא פסיק פומי מגירסה, שיכול להגיע למצב שאין לו אבון ביטול תורה. הבינוני הוא זה שיכול להגיע למצב שאין לו את עצמו, אלא העצמו שלו זה האור אין סוף. הוא כל הזמן מופיע את הקדוש ברוך הוא. במחשבה, בדיבור ובמעשה. למה הוא בינוני? כי כוחות הנפש כל הזמן במאבק. חלקי הנפש עצמם, נכון? במאבק. אבל הוא יכול לנצח. גם במחשבה, זה הרי החידוש של הפרקים האחרונים שאנחנו כל הזמן מדברים. מה פירוש? אין לו הרהורי עבירה? יש לו. אבל ההרהור לא עולה ממדרגת הרהור, זוכרים מהלב, מחלל השמאלי, להתפתחות למחשבה מוחית. יש לו יכולת להיזהר מזה שדברים יקפצו מהלב, מהגוף, וייצרו חלילה כבכל טרומבוזה במוח. המוח שהוא מקום משכן הנפש האלוקית שלו, לא מכיל לתוכו זריקות מתוך החלל השמאלי מלמטה. ומידת הבינוני היא מידת כל אדם. ואחריה כל אדם ימשוך, כל מי שעוד לא הגיע למדרגה הזו, כל מי שתזכרו ההגדרה של רשע שאינו גמור, כל כך הרבה פעמים צריך להתפלל להיות שם, ההגדרה של רשע שאינו גמור פירושו שבאיזשהו מצב עדיין הוא כפוף לרע, עדיין הוא כפוף לקליפה, זה יכול להיות גם במחשבה, יכול להיות שהוא כבר לא חוטא בדיבור ומעשה, אבל הוא עדיין כפוף ל, הוא עדיין מכור ל, עדיין הלבושים לא מקיפים אותו, קר לו באיזשהו מקום, הוא עדיין לא עטוף באור האינסופי, לכן זה יפריע לו בשמחה, זה לכן יפריע לו בכל. והנה מידת הבינוני, מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך כדי להגיע למידת הבינוני. כלומר שאף אחד לא יחשוב שזה למעלה מכוחותיו, שזה למעלה ממדרגתו, שהוא לא יכול להגיע לשם. שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. זאת הצהרה מדהימה. שכל אדם, זה לא יאמין, בכל עת ובכל שעה. וההגדרה למה? תזכרו, המוח והלב, מיד נדבר. כי הבינוני אינו מואס ברע. הרי מה השאיפה מהבינוני? נתחיל במה לא. השאיפה היא לא שהוא יגיע לאהבת השם כזאת, עד שהוא מואס בחינת מיאוס ממש ברע. שזהו המאיסה ברע, דבר המסור ללב. והבינוני הוא הרי עדיין לא שולט בלב, אבל הוא שולט, נו, במוח. והמוח שולט בלב, אין פירושו, זהו. כלומר, זה שאתה מתסכל את עצמך ואומר, אבל הייתי משוכנע שאני כבר צדיק, איך עוד פעם יש לי הרהורי עבירה? לך לעבוד כבר על הגייבה, טיפש. תפסיק להיות משוכנע שאתה צדיק, ותתחיל לעבוד על להיות בינוני, אולי תגיע לשם 80 שנה. במקום לעבוד על הייתי משוכנע, תעבוד את השם, לא אותך. אם אתה עובד את השם, אפשר לעבוד אותך, זה גם אפשרות, אבל תחליט בין האופציות, מה יותר רציני נראה לך. אם אתה עובד את השם, אז תשאף למקום הזה של הבינוני שיודע את המאבק. הוא יודע אותו, הוא שמח בו. ואז תשתמש במנגנון, לא תהיה מדוכא. היכולת להשתמש במנגנון היא הכרת עצמך. שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, למה? כי הבינוני אינו מואס ברע. זה לא המגמה בכלל, המגמה היא לא שתמאס ברע. שזהו המאיסה ברע, דבר המסור ללב. וכיוון שזה דבר המסור ללב, אין לי מנגנון בדיקה, אין לי מד, לך. הכל אני ואני. וגם לא כל העיתים שוות. קחו את הבינוני הכי גדול, רבה כגון אנה בינוני. אז מה אומר הבינוני? בזמן התפילה, בזמן הזה של מוחין בגדלות מלמעלה, מגיע הבינוני לזה שנפשו האלוקית מושלת בו לגמרי, הוא מגיע פלאי פלאות, נו, הגעת כבר לשם, הלוואי, קדימה, אין לו שום מחשבה אחרת בתפילה, אין לו עירור, כולו שם. בחוכמה, בינה, דעת, בהתבוננות, מדהים. נו, אז יש לו את הרגע הזה של התפילה. אבל מה אחרי? הבינוני יודע שיש מנגנון, כי כל הזמן יש פעילות, ולאום מלאום יאמץ. הוא כל הזמן בפעילות. אז אינו מועס ברע שזהו דבר המסור ללב. וגם לא כל העיתים שוות, כלומר זה לא בשליטתו. אתה יכול לשלוט במה שהוא שלך. אבל אני לא יכול לדרוש ממך לשלוט בכל העיתים. אלא, מהי מדרגתו של הבינוני? מה הוא יעשה? הרי לפעמים הלב אטום. עכשיו אין מוחין בגדלות שמשפיעים עליו. מה לעשות עכשיו? אז הוא כועס על עצמו כשהוא לא חושב שהוא בינוני. אבל במקום זה תרגיע, ובואו נדבר איתך על המנגנון מחדש. אלא תפקידו של הבינוני, עניינו של הבינוני, מהותו של הבינוני היא אחת. סור מרע ועשה טוב. אגב, זוכרים את הפסוקים שדיברנו בהם? מי האיש לכוונים שימו לי ראת השם על עמדכם? מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? זוכרים איך פרשנו? מי האיש שחפץ חיים? מי האיש שבאמת חפץ את החיים? שבאמת חפץ בחיים? זה שאוהב ימים לראות טוב. העולם שלנו בדרך כלל כששואלים אותו מה נשמע, הוא אומר מחר יהיה מצוין. והיום, את היום אני שונא. מי שלא אוהב את הימים, לא באמת חפץ את החיים. אוהב ימים, זה אוהב את הכלי שבתוכו נמצא עכשיו הזמן שבו הוא חי. דיברנו הרבה פעמים, ים זה כלי. ים של מים זה כלי של המים, ים של זמן זה יום. ימים זה ימים ברבים, של ים ושל יום. אוהב ימים זה שהוא שמח בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מי שלא אוהב את הימים נורא נורא רוצה להיות צדיק. אבל הוא לא אוהב את עצמו. הוא אוהב את הדימוי של עצמו. הוא עובד אותו. זה עבודה זרה מסוג יותר משוכלל. צדקתי כזה. עד סוף אלו. עד סוף הדיכאון. כאילו. זה פוזה. מי שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. כיוון שהוא אוהב את הימים, אז הוא רואה טוב. הוא לא רואה רע, הוא רואה טוב. יש מנגנון, אפשר להפעיל אותו. כיוון שהוא רואה טוב, אז הוא נוצר לשונו מרע. למה ידבר רע? הוא רואה טוב, למה ידבר רע? אדם שרואה רע, זה לא שהאישיות שלו רע, הוא רואה רע עכשיו. אבל זה הלשון שלו נצורה. ושפתיו מדבר מרמה, דיברנו על זה בתפילה של אלוקיי נצור. איך בעצם מבקשים את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני מהקדוש ברוך הוא? אלוקיי, תעזור לי למצוא. כשהוא חי במציאות הזאת, הוא יכול לחיות בעבודת הבינוני. עכשיו מגיעים אחרי נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה לעוד סמך בפרק. נו, סור מרע ועשה טוב. עכשיו מגיעים לדברים מעשיים. דהיינו, בפועל ממש, במעשה, דיבור ומחשבה. למילים בפועל ממש יש משמעות עצומה. בינוני זה מנגנון שחלק מהמבחן שלו זה פרקטיקה. אני מדבר איתך בצורה פרקטית, בצורה מעשית. זה לא דבר המסור ללב. זה לא דבר המסור לזמנים מסוימים. זה פרקטיקה. יש לי דרך פעולה להפעיל את המנגנון. איך תגיע במצב כזה שאתה יכול שלא לעשות, שלא לדבר ושלא לחשוב, כלומר לא להעביר את הערעורים לרמת מחשבות, אלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. שבהם, בגושים, במעשה דיבור ומחשבה, שהם לא דברים המסורים ללב, אלא דברים המסורים, נו, למוח, בהם הבחירה, והיכולת, והרשות, כאן המהפכה הגדולה. נתונה לכל אדם. בעברית אחרת, אתם יודעים מה ההבדל הנוסף המהותי בין לבושי הנפש לחלקי הנפש? לבושי הנפש יש מנגנון שאתה מפעיל. ואמרנו שלבושי הנפש האלוקית הם המצוות והתורה. אמרנו מצד אחד הם מעל האדם, כי הם רצונו של הקדוש ברוך הוא. נכון? מצוותיו. אבל מצד שני אני קורא להם לבושים כי אני יכול ללבוש ולפשוט. אני בו לובש ואני אומר לא, זה גדול עליי, זה אקסטרה אקסטרה לארג'. לבשתי על עצמי מידה מסוימת של מחשבה אלוקית. מותק שלי זה לא לפי רמתך. אל תעשה כאילו, תחיף חולצה. עכשיו אני לובש אחרת. הלבוש נקרא לבוש, זה מדהים. גם כדי לצדר לנו את זה שאתה המלביש, אתה, זה פרקטיקה. יש מלתחה, תתלבש. נכון שמה שאתה תלבש, והקודש ברוך הוא נותן מלמעלה והכל עזרה אלוקי. נכון? אבל זה הרי לא קשור, זה שני מנגנונים. אתה יודע שהכל אלוקי. אבל אתה בכל זאת הולך למכולת, כי אתה מאמין שאתה תגיע. הלבושים הם תחת ממשלתך. גם הדיבור, גם המחשבה, לא רק הדיבור והמעשה, גם המחשבה היא תחת ממשלתך. לא הירור. הירור הלב מסור ללב. הוא עוד לא פיתח רמה של מחשבה. שפה, בנייה. נכון? נכון? שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב. הנה הוא מגיע את זה ממש. ולחשוב גם מה שהוא נגד תאוות ליבו והפקע ממש. אגב, כל אדם מכיר לזה דוגמה. יש לי איזה יצר מטורף למשהו מסוים. וכרגע אני נמצא במצב שאני לא יכול לממש אותו כי אני תקוע במשהו. אז אני מתגבר על תאוות ליבי. כי יש לי ערך אחר. כי כרגע אני אפסיד כיבוד אב מסוים. כלומר, אני מתגבר על ידי שכלי על תאוות ליבי. אני מכיר את המנגנון. שכלל אותו. עד איפה מיד תראו. גם משהו נגד תאוות ליבו והפקע ממש. כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה איזה תאווה גשמית. גשמית הכוונה היא עכשיו לאו דווקא גשמית. גשמית, אתם זוכרים, זה גם דברים בתהילים של חוכמת תפירה. זוכרים שהוא דיבר על דברים בתהילים של ליצנות או דברים בתהילים של אומות העולם? גשמית הכוונה היא קליפתית. סיטרה אחרה. כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה איזה תאווה גשמית בהיתר. כלומר, הדבר שמותר, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה לשם שמיים, זה נקרא גשמית ביתר. הוא רוצה לעשות את זה רק לשם עצמו, לשם האגו, לשם כבוד, לשם עצמו, בסדר? או באיסור ממש למלא את אהבתו, ובמשהו שהוא אסור, לא משנה, ביתר לא לשם שמיים, או באיסור חס ושלום. כשהלב חומד, יכול להתגבר. צריך לדעת, החידוש הגדול בעשרת הדיברות, אומר אבן עזרא, הוא שכל עשרת הדיברות לוקחים אותך בסוף למקום שבו כתוב, לא תחמוד. לא תחמוד, זה פרקטי. אחרת לא היום צבים אותי. אבל איך מגיעים ללא תחמוד? אנוכי השם. הפנמת מספיק? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הפנמת? ועוד רגע יגיד איך עושים את זה. ממש ידבר על התרגיל. לא תחמוד, הוא התוצאה שאתה יכול להגיע לה בדיבר האחרון. אתה תגיע ללא תחמוד. זה דבר פלאי. בואו נראה את זה לאט לאט.
כל הלבים האחרים נובעים מהלא
תחמוד. ואז ממנה זה גם הפוך, מיד נראה את זה. או באיסור חס ושלום יכול להתגבר על התאווה ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. אנחנו שרגילים לחלוקת המושגים של חוכמה, בינה ודעת, זוכרים שמה זה דעת? מה זה דעת? ההתקשרות, להשיח דעתו, זאת אומרת, בחוכמה בינה יש לי את הירור, אני מודה. חוכמה בינה של הנפש הבהמי. כן. בהירור אני עוד רואה, אני לפעמים יכול אפילו לפתח עוד טיפת חוכמה, עוד טיפת בינה, אני אפילו מתכנן עוד משהו בלב. ואני יודע לא לתת לזה את הצינור. אני יכול להגיע למצב, כמו שאני יודע מה זה, במובן החיובי, הסחת דעת, אני מבין מה זה הסחת דעת בין ברכה למעשה. כך אותו דבר יש הסחת דעת במובן הפוך. אני יכול להשיח על ידי המנגנון את דעתי מתאוות ליבי. הוא מסביר, איך? איך עושים את זה? ואומרו לליבו, תגיד ללב, ואומרו לליבו, אתם זוכרים שהאדם, אצל התניה, במקום הדוגמה שלנו, לוח שח, אצל התניה הוא היכל המשפט. שני השופטים, הם לא מבחוץ בכלל. מספיק, השופטים כבר הם לא כל היום מבחוץ. תפסיק, תרגע, בן אדם. שני השופטים, זוכרים, אחד הולך לכאן, אחד הולך לכאן, לכל אחד יש את המעמד שלו, אף אחד אין לו בעצם מעמד, כל עוד אין מכריע. נכון? שני השופטים הם אחד בחלל השמאלי שבלב, אחד מדבר מהמוח, ואתה שומע את הקולות, והמציאות, המנגנון פועל כדי שההכרעה תהיה לפי השופט השלישי, כל מה שדיברנו בהרחבה אתמול. עכשיו הוא חוזר ואומר כך. בתוך ההיכל הזה מתנהל דיון, דיון נפלא. ותאמר ללבך, תסביר, תאמר ללבך, האני שבך, האלוקי שבך, האני, תאמר ללבך כך, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. זה תוכנית השלבים. אינני רוצה להיות רשע. אני יודע ששעה אחת תביא לשעה שנייה, לשעה שלישית, ואינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, לא רק בגלל שזה יביא לשעה שנייה ושעה שלישית. למה? כי אינני, תזכרו מה ההגדרה של רשע, בתניה, מה ההגדרה של רשע? חשבנו שזה טוב אני, לא, זה עוזר. רשע זה מי שעדיין הוא, הקליפה, שולטת, בנקודה אחת. רשע לפי שעה, עכשיו אתה רשע, לפי שעה. זה רוב היום יכול להיות. זה אדם שבכל הגדרה אחרת, מה זה? לא, חס וחלילה. רשע נותן לרע מקום. אמרנו, רשע זה שנותן להרשיע. נותן לרע מקום. לא נותן לאור, לצדק, להופיע, אלא נותן עכשיו לקליפה מקום. עכשיו תגיד לעצמך את המשפט הבא. תרגיל. אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. לא רוצה לעשות את האיסור. למה אני לא רוצה? כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. זה נשמע מאוד קיצוני. תגיד מותק, זה לא לחפף עכשיו בהלכה קטנה. זה לא דיבור קטן של השונה. זה עבודה זרה גדולה. זה פאור. עזוב עכשיו את הפרטים, קלה כבחמורה, עזוב. אתה רוצה להיבדל מהשם אלוקי ישראל? לא! עכשיו בוא נחשוב שנייה בהיגיון. בגוף ראשון יחיד, תדבר עם עצמך. אני לא רוצה להיבדל מהשם אלוקי ישראל. מה מבדיל בין יהודי להשם אלוקי ישראל? יש כאן בלבול. כי לימדו אותנו, והתניה ימשיך ויזכיר לנו את זה עוד שנייה אחת, שיהודי נשאר יהודי. כי חלק השם עמו. מה אם אתה כזה חוסיד, אז תחלק לעצמך כתביסקי ושוקו ותגיד אין דבר. נכון, נכון, נכון. נגיד את זה עוד שנייה, חכה. יש שלבים. אתה רוצה להשתחרר מהתמכרות או שאתה רוצה לבלבל במוח? בוא נלך שלבים. מבחינת האהבה המסותרת, שנדבר עליה עוד שני פרקים הרבה, האהבה המסותרת פירושו מבחינת הטבע, המהות, זה הדבר הגדול ביותר בעולם, יהודי יישאר יהודי. ישראל אף על פי שחטא ישראל. יהודי נקרא יהודי, דיברנו על זה במאמר של הרבי בפרשת ויחי, יהודה, למה נקרא יהודה? יוד קי וב קי. יהודי נקרא יהודי כי בעצם מהותו הוא מודה אני לפניך. אבל בניגלה זה יכול לא לבוא לידי ביטוי. עכשיו יש כאן סתירה מאוד מאוד קיצונית. זה שיהודי נקרא יהודי זה כל כך שכלי. תסתכל על נצח ישראל. עכשיו אל תדבר על נצח ישראל בגדול. קח את היהודי שהיה הכופר הכי גדול בעולם, ובשנייה האחרונה מול אנטיוכוס, או מול הקלגס הנאצי, מסר את נפשו וצעק אני יהודי. עכשיו, החלק היהודי הזה שבו, הוא ודאי נצחי. ועכשיו בוא נצא רק רגע לשנייה, אנחנו נחזור לשם. מהחלק הרוחני הזה, לחלק הפרקטי. יהודי נשאר יהודי. ועם ישראל יישאר. אבל בניגלה, ככל שבנשמה אתה גדול יותר, המסכים וההבדלות יכולים להיות קשים יותר. מה מבדיל בינך לבין הקדוש ברוך הוא? תהיה רגע רציני. גודל האבן של העבודה זרה. אתה אומר זה לא חטא גדול, זה חטא קטן. תגיד, אתה רציני? כלומר, הקדוש ברוך הוא בשבילו זה לא 80 סנטימטר. זה 22. הרי אתה מבין שאתה מדבר מהמושגים שלך. אתה מבין שזה לא רציני בכלל. אז מה בעצם מבדיל בינך לבין הקדוש ברוך הוא? עוונותיכם מבדילים ביני וביניכם. כלומר, יסוד החטא הוא שהקליפה גוברת. אם תקלוט שבעצם החטא אתה נותן לקליפה להתגבר, שבעצם החטא אתה נותן לקליפה להתגבר, זה הדבר הבסיסי הראשון. צא מההנחה שאמרנו כל הזמן, העולם, שוב, זה נורא חשוב, אני חוזר את זה בשנייה, העולם לא מחולק לשלושה חלקים, אסור, מצווה, ובאמצע האמצע המותר. אין את זה. זה שקר. ככה לא ניגמה לעולם. העולם מחולק לשני חלקים בלבד. אסור, מצווה. מה שמותר, מיותר. אסור, זאת אומרת, בבית סוהר, אסור עם אזיקים. אי אפשר להתיר את האזיקים. אסור. גמל, קליפות מאות, ניתן להיתר. מותר. והניתן להיתר הוא מצווה. כי מצווה ליהנות מכל מה שיש. הניתן להיתר הוא מצווה ממש. אם הוא דבר רשות לשם שמיים, זאת המצווה הכי גדולה בעולם של בכל דרכיך בעיר. בסדר? והבלתי ניתן להיתר הוא קליפה הטמאה, כמו סוף הקליפה הטמאה. אין הבדל. עכשיו, הבלתי ניתן להיתר הוא אותה מחשבה שכן שולחת לך טרום בוז על המוח. עכשיו בוא נהיה חכמים. כמה פעמים מחשבה מטומטמת ששלחה לך טרום בוז על המוח שיגע אותך יותר ממעשה אסור? כולם יודעים את זה. אז מה אתה יושב לי עם אדומטר? תגדיר, אני לא רוצה להיות מובדל מהשם אלוקי ישראל. מה מבדיל אותי מהשם אלוקי ישראל? המסך, הקליפה. איך אמרנו בעברית? הקדוש ברוך הוא בורא אותנו עם מסכים. שמעו, זה דבר גדול. והמסכים האלה הם כדי שלא נשרף באורו האינסופי. אז יש לי שתי אפשרויות בעולם, נכון? סיכמנו עד שהמצאנו אפשרות שלישית בגלל כל מיני סיבות. יש לי שתי אפשרויות. האחת להגיד, הנה, הרי אני בפני עצמי, אני משהו. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא מכריח אותי כל הזמן להרגיש אותו. כיוון שאני בפני עצמי, אז אני מתבלט בפני עצמי. אני בולט. אני פרעו. לי יאור ואני עשיתי פרשת שמות. אני פרעו, זה כל הספר, זה כל הפרשה. איך אני אתבלה? על ידי שכולם יהיו פחות ממני. נוריד לכולם את השמות, לא יהיה שמות בני ישראל, לא יהיה כלום. ואני פרעו. יש אפשרות שנייה, למי שכן ידע את יוסף, לפרעו שידע את יוסף. גם הפרעו שידע את יוסף בהתחלה, לפני שהוא הכיר אותו, התבלה. לכן הוא לא שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו אפילו בחלומות. ואז בא אליו יוסף ולימד אותו את הפטנט הבא. במקום להתבלט, להתבטל. בלעדיי, הלבנה, היא לבנה, היא ירח, אבל אין לה אור משלה. אבל אף אחד לא קורא לשמש. היא לא מתבלטת, היא מתבטלת, והיא מאירה אור אינסופי. זה שתי אפשרויות שיש. אמרנו כשדיברנו כאן לפני שבוע ושבועיים, האדם המציא אפשרות שלישית. להתלבט. זה פטנט חדש. והוא קורא עוד, וזה החוצפה. כלומר, להתלבט, משוגע. אני משוגע עם תעודות. אבל לפחות אל תקרא לזה בינוני, אל תחלל את הקודש.
זה מותר.
כן. זה היה מותר.
יש משהו יפה שאמרתי זה למישהו, זה אומר שללמד את יציאת מצרים, אז באמצע יש את המכות. המתלבט זה המכות.
חזק מאוד.
מתבלט, מכות, מתלבט, ואז יש
מתלבט. חזק מאוד, זה היה שם. הלהתלבט באמצע, כשאמרנו שבינוני זה מלשון להתבונן, לכן זה מנגנון שלי, אבנר אמר שבינוני זה בינו וביני. וזה פלאי פלאות. הבינוני הוא בעצם מי שמתבונן כל הזמן, ויש רק שניים. יש בינו ויש ביני. מה זה? מהפכה. זאת מהפכה. עכשיו איך המהפכה הזאת, שנייה אחת, איך המהפכה הזאת הוא משתמש בה למנגנון לפעולה? דקה, כי אנחנו באמצע הנקודה. אני פותח את השיחה עם עצמי כך. אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. תראו את השיחה עם עצמי. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. בסדר? אני לא מעריך. השם אחד מהאין עוד מלבדו. השם אחד, פירושו הכל הבל אבלים, אין עוד מלבדו.
לא מתלבט.
לא, לא מתלבט. לא מתלבט. זה כהלת. זאת המהפכה שדיברנו בכהלת כל הזמן בתיה. זה כהלת. כשאני אומר הכל הבל, עולם המתלבטים, תעשו מבחן. מי שעוד לא למד כהלת כמו שצריך, כמו שאתה אמרת, כהלת אחרי התניה, אז מי שלא למד קהלת יגדיר את קהלת מגילת הייאוש. זה עולם המתלבטים. כי גנבו לו איזה פילוסופיה וקראו לה הבל. שהוא נורא נעלב. זה ממש מעליב. מילא הרעיון האדריכלי שכתבתי בגיל 6 זה הבל, אבל מה שכתבתי בגיל 96 זה כבר ודאי אלוקי. יוס! גם מה שכתבת בגיל 6 אלוקי באותה מידה. אם זה מתבטל, זה אלוקי, ואם זה מתבלט, זה כלום. קוראים לזה סמך בחור שהכל הבל, וההבל של איזושהי ראשית. לא הכל שטויות, הפוך. זה השמחה הגדולה ביותר בעולם. אלא מה אני אומר לעצמי? השם אחד. אם השם אחד, אני חלק ממנו. למה לאדם קשה לשמוע את המשפט, אתה חלק מהשם? כי הוא עוד לא הבין את השם אחד. מה פרו שאני חלק מהשם? אם אני חלק ממש מהשם, הנשמה היא חלק אלוה ממעל ממש. מה, אז לקחתי קצת ממנו? לכן קשה לאדם. לא קלטת עוד פעם? אתה יכול לעבור למילון הבא. אם השם אחד פירושו אין, אין עוד, מה אין עוד? אין אבא שלך. אין ילד שלך. עקדת יצחק. אין אותך. אין ארץ ישראל. אין תורה. אתה יודע למה יש תורה? כי הוראית וקודש הבריחו לך. כשמשה רבנו ראה שבני ישראל לא מבינים את זה, הוא לקח את הלוחות ושבר. ואמר, אתם מבינים? אין לוחות. יש השם. אם יש השם, אז יש לוחות. אם יש השם, אז אור של בהמה גסה יכול להיות קודש. ויהיה ספר תורה. אבל אם אין השם אחד, זה תחילת הגמילה. אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. כדכתיב אבונותיכם מבדילים ביני וביניכם. אינני רוצה, זה עניין של רצון. כי בהיגיון אני יודע שאני לא יכול להיות נפרד, אבל זה לא בריא תוך כדי תהליך הגמילה להגיד, אבל אבא שלי אוהב אותי. אם אדם רוצה להיגמל, ובאמצע אומר, אבל אמא מקבלת אותי בכל מקרה. זה לא עוזר עכשיו, אני יודע, נדבר על זה אחר כך. אינני רוצה להיות מובדל מהשם אחד. רק... אני רוצה לדבוק בו, תשמעו את השיחה, זה שיחה שלו. רק אני רוצה לדבוק בו, בקדוש ברוך הוא, נפשי, רוחי ונשמתי. ואני לא יודע מה הכוונה, בתניה היא, אני רוצה שנפשי, רוחי ונשמתי יתלבשו בלבושיו, או אני רוצה לדבוק בו בקדוש ברוך הוא מקף שהוא נפשי, רוחי ונשמתי. זה פילי פלאות, שתניה משאיר את שתי אפשרויות. נפשי הבטיחה. הסביר התניה, אני פונה לקודש ברוך הוא ואומר נפשי. לא נפשי איבטה לך, נפשי איבטיך. עצם הנפש שלי. עצם החיים שלי. זה השם אחד. רק אני רוצה לדבקה בו. נפשי, לכן הוא לא שם את נפשי. נפשי, רוחי ונפשתי. בהתלבשם, בשלושה לבושה בהתברך. אני רוצה שהמחשבות שלי יהיו המחשבות שלו. אני רוצה שהשכל שלי יהיה הסוגיה שלו. אני רוצה שהמעשה שלי יהיה האיברים שלו. פיקוד עם איברים דמלכה. שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו. למה אני רוצה את זה? לא מהשכל בלבד, כי זה לא מספיק בגמילה. כי השכל בחלקי הנפש הרי בוויכוח אצלך, ועכשיו יבוא השכל השני, ויגיד לך, אבל, למה אני רוצה את זה? מאהבה מסותרת שבליבי להשם. למרות שאני לא חש את האהבה המסותרת הזאת עכשיו. מה היה הניסיון הגדול של אברהם כשהוא הולך לקחת את יצחק? 1,000 שאלות הוא היה יכול לשאול באיום. ריבונו של עולם, הרי אמרת לי ביצחק יקרא לך זר. אתם יודעים מה היה ההצלחה של אברהם? אני ביטלתי לגמרי את השכל אל הקודש ברוך הוא. לא שאלתי. לא עלה לי מהלב למוח. התלבשתי לגמרי במחשבה שלך. עד שאיבריי הפכו להיות שלך. ביום השלישי וישא אברהם, נו, את, עיניו, וירא את המקום מרחוק, ויקרא שם המקום,
השם
יראה. השם מצוין, מי יראה? השם יראה, נכון? השם יראה, אבל אתה ראית, לא? מוחלט. אני ראיתי, אני לא הייתי פה בכלל. מה ראיתי? בטח אני ראיתי. אני זה השם. נפשי ורוחי ונשמתי. אני זה אין. אני זה אין. אני זה האלוקי שלי. לא אני חושב משמע אני קיים. לא אני עושה משמע אני קיים. אני אלוקי. זה אני קיים. השאר מתבטל לזה. ומכוח מה אני רוצה לדבקה בו. מכוח האהבה המסותרת שבליבי, תשמעו את התרגיל, לכן זה כל כך חשוב לראות אותו כולו. עכשיו, את האהבה המסותרת הזאת שבליבי, אני לא יודע להגדיר ממש. אני קורא לה נצח, אני קורא לה יפה ירושתנו, אני קורא לה. אבל כשאני חושב ואני אומר, מה זה האהבה המסותרת בליבי, מאיפה היא קיימת? מזה שאני מה? מזה שאני יהודי. כמו כל יהודי. כמו בלב כללות ישראל. שנקראו אוהבי שמך. נכון? אוהבי שמך. לכל יהודי יש אהבה מסותרת בליבו. מה לכל יהודי? ואפילו קל שבקלים, שמו עכשיו את התרגיל. אחרי כל ההקדמות אפשר לקרוא את זה ברצף. ואפילו קל שבקלים. אתם זוכרים שהוא דיבר על פושעי ישראל והקלים שבקלים. יכול למסור נפשו על קדושת השם. הרי לא ראינו? ראינו את הקל שבקלים, את הכופר הגדול ביותר, את הבוגד הגדול ביותר שברגע האחרון, כשבאו ואמרו לו, אז תכפור בעם הזה, אז תכפור בקדוש ברוך הוא. לא ראינו כל ההיסטוריה? ובסוף הוא מוסר נפשו לקדוש ברוך הוא, על כל רעיון האהבה המסותרת הוא ידבר עוד בהמשך. הוא יגיד שעל זה אמר הפסוק, כי קרוב אליך הדבר
מאוד.
נכון. נכון? הוא יגיד שהמאוד זה זה. הוא יגיד כל מה שעבדנו כל הפרקים מסביר, איך בפיך, דיבור, בלבבך, מחשבה, לעשותו, מעשה, בשימוש במנגנון יכולים להיות כאינו קרוב. אבל איך מאוד? אז הוא אומר, המאוד הוא מפני שזה בעצם הטבע. עכשיו, מתי אני מפעיל את הידיעה על הנצח הזה, על הסגולה הזאת, על הישראל הזה, על הירושה הזאת, על הפשוט, על הפנים הזה? עכשיו, כשאני עובד על הגמילה, אני אומר, רגע, יש לי את האהבה המסותרת, לא פחות, גם לא יותר. אמרנו, באהבה המסותרת משה רבינו הוא לא יותר כל אחד אחר שעמד בהר סיני. ולא הבין בכלל שלא תרצח זה חידוש. באהבה המסותרת, אני לא נופל ממנו. נכון? מצוין. והוא מוסר את נפשו על קדושת השם. רגע, אתם רואים, איש, זה לא עובד בכלל. הוא מסר את נפשו על קדושת השם במצב מסוים. מה אתה מדבר? הוא, בוא נחזור לחיים שלו, הוא עשה חיים. רגע. ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי. אז אם כך, אז למה הוא היה קל שבקלים כל הזמן? אלא אנחנו חיים בעולם שיש רק שני צדדים, נכון? אין שלושה באמצע. שנכנס בו רוח שטות. אה? אתה אומר רוח שטות. הוא עשה מזה פרופסורה. מה רוח שטות? תתבייש. איך אתה מדבר? אני קהלת, מותק. הייתי מלך. הייתי בסרט. 50 מיליארד ושקל זה אותו דבר. שזה לפעמים מביא את הרב מיידוב לאן שהוא מביא, וזה מביא לא משנה. הכל הבל. קלטת קליפה. אגו. אין סוף. נצח? ההבדל בין האין סוף לסוף, כמו שאמרנו, זה בין 0 ל-1. ההבדל בין 50 מיליארד לשקל, זה בין 1 ל-50 מיליארד. זה ככה קטן. זה לא נכון המשפט שאני אגיד עכשיו, יחסית להבדל שבין 0 ל-1, כי אין יחס. עכשיו, למה הוא חטא? כי נכנסה בו רוח שטות. אבל זה לקח 30, עוד פעם 200 הזמנים? כמה קילו זה, כמה קילו חטא? כי נכנסה בו רוח שטות. ונדמה לו, שמעו את ההגדרה, שבעבירה זו, זה הגדרה מדהימה עכשיו, עודנו ביהדותו. זה ביטוי נהדר. כשהוא אומר יהדותו, הוא מדבר כמו בסלנג. זה לא מפריע ליהודי שדיקו כך. לא, לא מכל עבירה, צורקים אותי מוועדת קבלה. בסדר, נו, אל תעשה מזה כזה, יש לגדול. נדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו. אומר התניא, וזה לא נכון, אתה לא ביהדותך, איבדת את יהדותך. מה? איבדת את יהדותך. בוא, בוא יהודי, תשתה, תשתה איתי לחיים. שני רבדים. לגבי התשתה איתי לחיים, אני אשתה איתך לחיים גם אם אתה עובד עבודה זרה. לגבי יהדותך, כלומר, האם אתה יהודה בפועל, איבדת עכשיו את יהדותך. תחדיר. איבדת, כי יש שני צדדים. נתת על הקליפה לשלוט. רוצה לחזור לדוגמאות מה קורה כשהקליפה שולטת? רוצה לחזור לדוגמאות למה אין הבדל בין אחד למיליארד? לא זוכר מה עושה אירוע עבירה אחד? לא זוכר את הסיפור שהיה לך אתמול בלילה? עוד פעם לחזור? מבין מה זו רוח שטות? רוח שטות היא הרוח שאומרת העולם הוא רק ההבדל בין אחד למיליארד. מה, אז אין בעולם משמעות לאחד ומיליארד ולהבדלים? בטח שיש. אם מודה אני לפניך, אז אפשר ליטול ידיים. אם אתה יודע שאני אין עוד מלבדו ואני אין, עכשיו ברא אותי הקודש ברוך הוא, כדי שבעולם הזה אני אעשה בלי סוף. בלי סוף. אבל אני יודע, רוח שטות זה שהרבבתי את המושגים. זה רוח שטות. ישבתי אתמול יהודי מאוד 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 חשוב, ודיברנו על משהו, ככה ברחבה רבה רבה, חיינו שם בזה. דיברנו, והוא שאל אותי, אני מאוד רוחני, בחול. הוא שאל אותי, אבל אני לא מבין, לפני הבריאה, בשביל מה הקודש ברוך הוא היה צריך אותי? אמרתי לו בשלב מסוים, מתי זה היה לפני הבריאה? אז הוא התחיל לענות לי. ואז עוד פעם חזרנו. אז אמרתי לו, אתה יכול רק רגע להבין שלפני הבריאה זה עכשיו? ושלפני הבריאה זה בעצם עוד לא היה. אז הוא אומר, אני לא מבין. אז אמרתי לו, אז למה אתה שואל שאלות על דברים שאתה לא מבין? אז הוא אומר לי, בסוף, זאת אומרת שאתה אומר שלא שאין תשובה, אלא שאני שואל שאלה טיפשית. כלומר, you mean it's stupid question? כך הוא אומר לי בסוף. אמרתי לו, you said. I mean. לא ידעתי איך הולכים לצאת מזה, אבל זה פילה פילה. אז הוא, רוח שטות היא לערבב רבדים. נכון? זאת ההגדרה. זה רוח שטות. יש רובד ורובד, ואתה מערבב אותם. זה רוח שטות.
מצד אחד אומרים שיהודים שם יהודי לא.
בדיוק.
מצד שני, אתה אומר שברגע אחד איבדת את היהדות.
בדיוק.
אם אתה חושב את זה במישור אחד,
אז אתה משוגע.
או
שאושה.
אבל אם אתה חושב שזה ברובד אחר, שמהעיבוד הזה השני, זה ברובד של הגובה, שפשוט ירדת בתפיסה, זה לרגע נפלת מהחוצה ואתה יכול לחזור כל
זה פילפלו.
בשעה שבמרובת, הנושי הגשמי,
איבדת. זה רק כל כך, אגב, כל ספר בראשית, זה מפתח של הכל. כל ספר בראשית, כל ספר בראשית, אני מפחד ללכת לתורה, כי אני רוצה לחזור לאדם. אבל התורה זה אדם. כל ספר בראשית בנוי איתך. זה היה לקושש עצים. באופן הפנימי. באופן המעשי, כשיוסף מחליט כן ללכת לדותן או לא ללכת לדותן. כשהאחים מוכרים את יוסף או לא מוכרים את יוסף. כשיוסף אומר לאחים, אל תעצבו. אז מה הוא אומר להם? אין דבר? אתם יודעים מה? דווקא בעצם בדיעבד יוצא טוב שמחרתם אותי. בוא נעשה רגע slow motion, נעשה אילו חוזר. איזה כיף יצא עליי. מה זה הקרבים של הבור יחסית לגאולה שמשיח בן יוסף מזה? איזה שיעורים יכולים לבנות על הרעיון שמחרתם אותי? כמה אנשים יהיה להם פרנוסים מזה? איזה מצוין שמה! זה מה שיקרה ברגע שתי הרבה ורבדים. זה שיטה, זה שיטה מצוינת. המהר"ל אומר, אגב, מי שאומר שבני ישראל ירדו למצרים כי האחים מכרו את יוסף, צודק 100%, ו-100% טועה. כי התורה אמרה בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז הוא 100% טועה היסטורית. והוא 100% צודק. כי 100% אין קשר 100% בין שני הרבדים. 100%. עכשיו אתה שואל, רגע, אבל איך הכל צפוי והרשות נתונה? I don't have an answer, but it's a stupid question. לא, אני לא אומר את זה, אבל זה מה שיוצא, כן? מה אני יכול לעשות? זה לא נורא, זה בסדר. כלומר, שאלה תמשית היא דבר נפלא, היא כבר שאלה. זה שני רבדים. עכשיו, זה מה שעושה הנגמל כשהוא מדבר עם עצמו. אלא למה החבר שלי, הוא הקל של בקלים, זה שבסוף מסר את נפשו. למה הוא מסר את נפשו וגם היה קל של בקלים? הרי הוא יודע על האהבה המסותרת. כי נכנסה בו רוח שטות, פירושו ערבוב רבדים. בסדר, כך אנחנו קוראים עכשיו לרוח שטות. זו הגדרה נהדרת, אני חושב. ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו. ואין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל. סך הכל עשיתי את החזרת הפוך בגפיל תפיש, אבל זה חלק מהקידוש. אני באותו שטיבל. מה אין זה? אכלתי הפונדוס, בוס. מה זה? מכל דבר אתה עושה... ולמה הוא גם לא... לכן הוא עשה את הרוח שטות והיא הדיחה אותו לחשוב משהו אחר. וגם שוכח אהבתו להשם, להוויה המסותרת בליבו. לכן הוא לא מקיים עכשיו מצווה X. אבל אני ממשיך היהודי הזה בשיחה שלו. הוא נותן לנו מרשם. אבל אני זכמיר, אני, ואני פירושו מה האני. אז מה זה אני? אני זה ההבל, אני זה החושב, עוד פעם המילה הבל פירושו מה שהוא לא הנצח. אבל אני אינני רוצה להיות שותה כמוהו, לכפור האמת. זה תרגיל מדהים בגמילה. כי אתה לא מדבר על עצמך, אלא אתה מדבר על הטיפש ההוא. זה יותר קל. אני אינני רוצה להיות שותה כמו הוא. הוא. מכירים את הילדים? זה לא אני בכלל. אבל אני אינני רוצה להיות שותה כמו הוא. כי הרי ישנן שתי אמיתות. האמת האחת שאני נשאר יהודי, והאמת השנייה שאני נבדל ונפרד מהקודש ברוך הוא בקליפה. ברגע זה. ברגע זה, עכשיו נפרד ממש, ממש, ממש. ברגע זה הוא ממש, ממש, ממש. וזה אותו ממש. אבל אני אינני רוצה להיות שותה כמוהו ולכפור האמת. זה מנגנון שאני יכול להפעיל. לכן אני יכול להגיע למדרגת הבינוני. אבל בדבר מה שאין כן בדבר המסור ללב, דהיינו שיהה הרע. כלומר, התאוות, היצר. מאוס ממש בלב, שזאת מדרגת נו, הצדיק, אוהבי השם סינורה, פירושו, שהגעתי לאהבה כזאת, שבא עכשיו, נו מה, הרע פשוט מאוס, כי אני כל כך כל כך שונא את הקליפה. מה שאין כן בדבר המסור ללב, והי שיהיה הרע מאוס ממש בלב ושנוי, או בתכלית שנאה. תעזרו לי, מי שונא בתכלית שנאה? איזה צדיק? הגמור, זה שהפך את הרע לטוב, או אפילו שלא בתכלית השנאה, זה הצדיק, ורע לו, שאינו גמור, אבל כפוף בטל לגמרי. זה באמת מסור ללב. הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו. זאת מדרגה שאני לא יכול להגיע אליה באמת לאמיתו. מה ההגדרה של אמת לאמיתו? מדהים. מה ההגדרה של אמת לאמיתו? אמת לאמיתו, האמת של... בדיוק, מה אמרנו אתמול? אמת שלי, העולם שלי נמצא. הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף האהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם אין עולם הבא. איך אני יכול למאוס בתאווה גשמית? על ידי שהגעתי לנהנים מזיו השכינה. ההנאה, מה? זה כבר שהלב שלי יתהפך. שהלב שלי יתהפך זה מחוץ למנגנון. שהלב שלי יתהפך זה שייך לרובד השני. השליטה שלי היא ברובד א'. רובד ב' זה כבר לא בשליטתי. אתם יודעים לאן הולכים להגיע עוד מעט? כשאומר לנו איוב, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, אתם יודעים מה הוא מתכוון? ההגעה הזאת לזה שהלב הפוך, זה כבר בריאה, זה לא משהו שאני יכול להגיע אליו. ברת הצדיקים. איך אמרתי ליהודי שם אתמול? אל תשאל אותי האם עכשיו זה היה לפני 200 שנה או לפני 500 שנה. השנייה. ההגעה למדרגה הזאת של צדיק, דהיינו, שאתה מואס ברע, זה לא חלק מהעבודה שאנחנו מדברים עליה. זה ברת הצדיקים. זאת מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן. הכל מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן. אבל יש מתנות בתוך הלוח של המנגנון שאתה יכול להבין. יש מתנה שהיא בריאה, שהיא מחוץ, שהיא לא פועלת לפי מנגנונים שאתה יכול לתפוס. ברת הצדיקים. הוא בלי סוף, הוא ידבר על זה עוד מעט. זה נדבר.
כאילו,
אבא שלהם בינוני,
אומרים
כאן,
אל תגיד, לא
אפשי.
זה לא רצוי
שימאוס בשביל הבינוני. נכון, יפה מאוד. הבינוני, לזה נגיע בסוף של הפרק, באופן כללי, לא בריא לך לשחק אותך מואס. אל תגיד אי אפשי, אלא אפשי. ומה יעשה אבי שבשמיים גזר עליו? בחצי השני של הפרק, אנה, התניה ידון, מתי כדאי להשתמש בזה קצת? הרי אדם חייב בכל זאת לדעת מה אני כן מואס. וזה הוא ידבר בחצי השני, לא נכנס לשם כאן עכשיו. ואז הוא ינתח את המאמר, למה צריך בהשוואה להגיד גם תהי צדיק, וגם ואל תהי רשע. וזה הוא יגיד. או גם אל תהי רשע, וגם תהי צדיק. כלומר, לפעמים, שחק אותה צדיק. אבל תבדוק שאתה לא משחק מדי. זה הוא ידבר בחצי השני, אני עוד לא רוצה להגיע לשם. אנחנו עדיין בחצי הזה. הוא מיד יסביר את זה. כלומר, אהבה כזו, שמכילה בתוכה תענוג לאלוקות, שהתענוג הוא כל כך גדול עד שהוא גודש את החלל השמאלי ונשפח, את החלל הימני ונשפח לשמאלי, זוכרים? ועל ידי זה פשוט הוא מואס ברע. זה כבר דבר המסור ללב. ועל זה לא דיברתי איתך, וזאת הטעות שלנו כל כך הרבה כנערים וכצעירים וכמבוגרים וככל אדם. החלטנו לעצמנו שלשם אנחנו צריכים להגיע, כי אז נרגע. מותק זו בריאה אחרת. עכשיו שוב, בעולם הרבדים אתה נבהל, כי כשאתה אומר בריאה אחרת, אז העולם לא פר, הוא צדיק. זאת בריאה אחרת, זאת אומרת, אתה יכול להיברא אחרת. זאת בריאה אחרת, זה לא עניין של זמנים. זאת בריאה אחרת, פירושו זה מחוץ למנגנונים שאנחנו יכולים לדבר איתך. אני יכול לדבר איתך בעולם שאין בו מימד זמן ומקום? לא, אני לא יודע. אתה גם לא תבין, אני גם לא אבין מה אני אומר. לא יכול לדבר איתך על הבריאה הזו. בבריאה שלנו יש מה שכן נכנס למנגנון שאנחנו שולטים בו, ומה שלא נכנס למנגנון. זה לא שייך לבריאה שלנו.
זה לא להרקה של הרקת, סליחה
ודאי, בדיוק.
יש רצף כאילו מרשע גמור.
עד צדיק גמור.
עד סוף הבינוני. עד הדרגה הכי גבוהה של בינוני.
עם החינמי. עד
הקפיצה והצדיק.
במובן של העבודה שלי, נכון.
כן.
במובן של הבדיוק. במובן של העבודה שלי, 100%. בסדר גמור. כלומר, זה לא, עזוב, זה בריאה אחרת. ולכן, הרבה פעמים הנפילות שלנו הן מפני שאני ביקשתי בעצם לעבור לעולם אחר. זה לא העולם הנכון. מי אמר לך שאותו לא צריך להיאבק? מה קרה לך? והוא מסיים. ועל זה, אגב, לעבודה הזאת קורא התניא אהבה בתענוגים. יש שני מושגים של אהבה אצל התניא. אהבת רשפי אש, כלומר אהבה שגורמת לי מרוב אהבה, שניהם של הצדיקים. אהבה... הכל בסדר? אהבת רשפי אש, זאת אומרת אהבה שגורמת לי מרוב אהבה כאילו לסטרוף את הרע. ויש אהבה בתענוגים, זאת אומרת שאני כל כך מתענג על השם. זה אגב צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ואינו נהנים. זאת הנאה. מה זה האהבה הזאת של הנאה? אני באמצע לאכול ארטיק. אני באמצע לאכול ארטיק. והוא טעים, הוא הדבר הכי מהטעים בעולם. ובאמצע הארטיק פתאום אני מציע לך משהו אחר שאתה בדרך כלל מתענג ממנו. אבל עכשיו אתה יכול להקיק, כי אני באמצע ליהנות מזה. אתה לא מבין מה אני אומר לך. זה נקרא אהבה בתענוגים. רק המינוס הוא שזה לוקח 5 דקות ואז אתה מקים מהארטיק. אהבה בתענוגים זה שזה נצח. כלומר זה לא ל5 דקות, אלא נהנים, נהנים אהבה רבה. אהבה בתענוגים. ואהבה כזאת, על זה, על עבודה כזאת של אהבה בתענוגים, אמרו רבותינו זכרם לברכה, שברכו איש את רעהו, אז הברכה הגדולה ביותר שהיו מברכים צדיקים גדולים גדולים גדולים, עולמך תראה בחייך. עולמך תראה בחייך פירושו שתחיה בעולם הבא כבר פה. תהיה בבריאה כזאת. ואין כל אדם זוכה לזה. כי זהו מדרגה כזאת של אהבה בעבודת השם, כאין קיבול שכר. וקיבול שכר זה לא מה שאתה לוקח בעצמך, מקבלים את זה. עכשיו אתה יכול לשאול שאלות על דברים שאתה לא מבין, וזה בסדר, רק זה טעות מהרבה בחינות. אתה יכול לשאול, תגיד, זה נולדים כך, זה לא... אם הנולדים כך מפריע לך בהבנת המנגנון שאתה יכול להשתנות, אז לא הבנת כלום. אם אתה רוצה להגיד שהאדם יש לו כוחות מסוימים יותר ממישהו אחר בדברים מסוימים, נכון. אבל זה לא משנה כלום. וכי לכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם. כך נאמר לכהנים. אתה כהן לא בגלל שאתם מכירים את הסיפור על ההוא שרצה לקנות כהונה. והיה מוכן לשלם 100,000 דולר בשביל להיות כהן. ובסוף היה אחד הסכים, אמר 100,000 דולר בסדר גמור. זה בכל זאת למען הכלל, וזה הסכים. אחרי שהוא כבר עשה את העסקה, הוא אמר לו, תגיד לי רק שנייה אחת, למה זה היה כל כך חשוב לך? אז הוא אמר, תראה, אני באמת לא יודע כלום, התבוללתי לגמרי. ופתאום אמרו לי שאבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן. אז כל כך הרבה דורות היו כהנים, אז לא ללכת לקנות כהונה בשביל 100,000 דולר. הכהונה היא עבודת מתנה. אבל במובן הרוחני הפנימי, הכהונה היא לא רק הכהונה של הכהן, אלא הכהונה היא המדרגה של הצדיק, של עובד השם, הכהן. זה נקרא עבודת מתנה, זו בריאה אחרת. זה לא הנושא שלנו, זה מחוץ למנגנון.
האדון באמת לא הבין למה הוא לא אחד מהמסיעים.
נכון, יפה מאוד, בדיוק. הוא לא תא עבודה אחרת, כן, תא עבודה אחרת. ולכן אמר איוב, ברת הצדיקים וכולי. בכוונה כתב פה רבנו הזקן וכולי, כי הוא אומר על ברת הרשעים עוד לא דיברתי. אכן אמר איוב ברת הצדיקים וכולי. הצדיק הוא בריאה אחרת. זה יכול להיות אתה. זה יכול להיות לא מבין בזה. וכדאית בתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. חסידים, גיבורים המתגברים על יצרם, מראי תורה, בעלי תורה, נביאים, צדיקים. כלומר, גם מבחינת הנשמות, יש נשמות כאלה בבריאה שנקראים צדיקים. לא איקס הוא צדיק, אני לא. אני לא יודע. על זה אמר איוב ברת הצדיקים. והמלאך הממונה על הטיפה, המלאך הממונה על ההיריון, הוא אמר חכם ונמוך כן, צדיק ורשע לא, במובן השני של המושג של צדיק ורשע. רק נגנוב עוד דקה אחת. כי כדי להבין את הברת הצדיקים עד הסוף, צריך לדעתי לקלוט טיפה את הברת הרשעים. כי ברת הרשעים נשמע רע. עכשיו תשמעו מה הוא עושה עם ברת הרשעים וברת הצדיקים. ברשותכם לדפדף שנייה לפרק כ"ז. חצי שנייה, ממש, שם זה דקה.
שורה, לא.
מה זה?
יש לנו פה עוד שורה, לא.
למה, למה? הוא בזה יובן?
לא,
לא, עד כאן, עד כאן. נעבור לשנייה אחת לפרק כ"ז, סליחה. אני חושב שכשנראה את זה בפרק כ"ז זה יהיה מובן. זה יהיה הכל מובן. בעמוד 66, אבל בעמוד 67. בעמוד 67. אני מדלג, שם תניה דיבר מתחילת העסק, הוא מתמודד שם בפרקים ההם עם ההתמודדות הקשה עם העצבות. איך יוצאים מהעצבות? עוד מעט, אחרי כמה פרקים נוספים שהוא גומר את ההגדרות, הוא עובר ממש לעצבות ולזכיחות ול... זה הכל פה. אין פה, לא נשאר כלום. אז הוא עובר לעצבות. כשמדבר על העצבות, הוא מדבר על עצבות שבאה מכל מיני דברים, ולפעמים העצבות באה מזה לא שנופלים לו אירורים רעים דווקא, אלא שהוא מרגיש שאין לו סיכוי. שהוא לא מגיע אף פעם למה שהוא רוצה, שהוא מצליח והוא נופל עוד פעם. מכירים את זה? אני מכיר את זה הרבה. בעיקר אתה נופל עוד פעם. כלומר, הוא תקעו עצבות. ואז הוא אומר כך, באמצע עמוד למדלד. אתם רואים שם בלמדלד? באמצע למדלד, הוא אומר, ולכן, יש לכם, אל ייפול לב אדם עליו, יש שם נקודה. אמצע למטה קצת. יש לכם? נכון. ולכן, אל ייפול לב אדם עליו. ולא ירע לבבו מאוד. כלומר, נפלת. אל תיכנס מזה לדיכאון. אל תיכנס מזה לדיכאון. זה דבר מדהים. גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה הזאת. עכשיו משפט קשה. גם אל תקנה את הבלוק שאומרים לך, אתם מכירים את המשפט? תתחתן, הכל יסתדר. כן? זה אמרו הסבתות. הן היחידות אגב שיכול להיות שמגיל 100, לא יודע עד אז, לא זאת, אל תגידי, שמגיל 100, אם הן אמרו את זה, אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא שיקרו בזדון. כל מי שאמר את זה לפני כן, הוא שקרן בזדון. כי מה מבלבל לי את המוח? מה, אני לא מתמודד? מה אתה סיפרת לי סיפורים? עבדת עליי? אז מגיל 100 ואילך לסבתות, אני מוכן לתת מחילה. חנינה. עד שם אין חנינות למי שאמר כך. כולל אותי. אני שם מנהל את המאסר עולם. מה, מה? זאת אומרת...
יש לי חדשות
בשבילך. שגם שם לא. אני יודע, יש לנו חדשות כל הזמן, זה לא... גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה הזאת. עכשיו אבל תגיעו לעיקר. תשמעו, 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 בראת הצדיקים, בראת הרשעים. כי אולי, תשמעו זה יופי, לכך נברא, וזאת עבודתו. להיקפיה לסיטרה אחרא תמיד. אולי מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותך זה שכל הזמן תיאבק ותנצח לסיטרה אחרא. עכשיו תשמעו. ועל זה אמר איוב, בראת הרשעים. ושאלנו הרי צדיק ורשע לא כאמר. אומר התניא, לא הבנו בכלל על מי הוא מדבר. אתם יודעים מה הוא אמר בראת הרשעים? הוא מדבר עליי הבינוניים. והוא אומר לי כך, ולא, תשמעו את התניא, אני ממשיך, שיהיו רשעים באמת, כמו ששאל אותי אתמול הצדיק הזה, אליוט. אז זה מההתחלה, זה היה לפני הבריאה, what was before the creation. ולא שיהיו רשעים באמת, שיבריאו כך לכתחילה, חס ושלום. אין דבר כזה, זה סתירה לכל נושא הבחירה. אלא שיגיע עליהם כמעשה הרשעים. במחשבתם והרהורם לבד. תשמעו על מי הוא מדבר. הוא אומר, זה בינוניים שמצליחים לנצח אפילו כבר במעשה ובדיבור, ולא מצליחים עוד פעם שההרהור לא ישלח להם טרומבוזה. ועוד פעם ההרהור עולה למחשבה. ועוד פעם ההרהור עולה למחשבה. ודאי שאם ועוד פעם נופל. ועוד פעם ההרהור עולה. עוד פעם מחשב בבן אדם לחברו. ועוד פעם אני עולה לי עוד פעם העניין הזה ואני יכול להרוג אותו. ועוד פעם אני שונא. ועוד פעם אני כועס. ועוד פעם עולה לי הערעור ואני עצוב. זה לא משנה במה בכלל. ואז, כשזה עוד פעם עולה להם, הם מרגישים והם יהיו נלחמים תמיד. ואני לא רוצה יותר להילחם. ביקש לשבת ושלמה, לא רוצה מלחמות. להסיח דעתם מהם כדי להיקפיה לסטרה אחרה, ולא יוכלו לבטלה מכל וכל. הם לא מצליחים לגמור את המאבק לבטלה מכל וכל, ואז הם לחוצים ואומרים לא סטר העולם. ואז הם אומרים, רגע, הביטול מכל וכל כן מצליח להו, כי זה נעשה על ידי צדיקים. ושני מיני נחת רוח לפניו יתברך למעלה. תשמעו, זה לא יאמן. יש לקודש ברוך הוא שני סוגים של נחת רוח. אתה אוהב שני סוגי ארטיקים? לקודש ברוך הוא יש שני סוגים של נחת רוח. אחד, מביטול הסיטרה אחרה לגמרי. והתהפכה ממרירו למתקה ומחשוך לנהורה על ידי הצדיקים. זה סוג אחד של נחת רוח. צדיק יסוד עולם. והשנית, כדתקפי הסיטרה אחרה. כשהקופים את הסיטרה אחרה, בעודה בתוקפה וגבורתה. ומגביהה עצמה כנשר, ומשם מורידה השם והתארות הדילטטה. אז כשזה נעשה ואני מצליח לשבור את הסיטרה אחרה במאבק, על ידי זה אתם יודעים איזה נחת רוח נגרם לקודש ברוך הוא למעלה על ידי הבינוניים? זה ברת הצדיקים, ברת הרשעים. ברת הרשעים פירושו, אולי ברת אותי כדי שהמאבק ימשיך? זה לא פייר.
למה
משביעים? אל תהי רשע, זה לא על זה. זה החצי השני של הפרק. המשביעים זה איך מפנימים בי את היכולת לא להיות רשע. זה למחר, זה למחר. זה החצי השני. זה החצי השני. אנחנו כבר במחר. זה למחר. עכשיו, המשפט הבא שאותו הולך לברר התניא בפרק י' זה מה זה ההשבעה ולמה צריך שתי השבעות. בדיוק מפה הוא שואל את השאלה הזאת. והוא מסיים. איך? לא, 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 לא. זה הצדיק וזה הבינוני. והבינוני יש לו, עוד פעם תקשיבו, לבינוני יכול לקרות כמעשה הרשעים. לא שהוא מתנהג כמו רשע. קהלת מתלונן באחת התלונות שלו שהקודש ברוך הוא משלם לצדיקים כמעשה הרשעים. מסביר התניא. מדובר פה באדם הבינוני שפועל ופועל ולא מצליח שהמאבק יפסק. המאבק בכוחות הנפש. ואז בא אליו התניא ואומר לו, למה אתה שואף בכלל שהמאבק יפסק? על זה נאמר בראת רשעים, לא רשעים ממש. בראת בי הבינוני גם את הכוח של הצדיק שאולי יכול להופיע. אני לא צריך להכחיש את קיומו, אולי זה מופיע, אבל זה לא בלוח שאני עובד עליו. כמו שאמרתי תמיד, המורה של איינשטיין בטח אמרה גם לאיינשטיין, אף אחד פה לא יצא איינשטיין. זה לא יפה להגיד כך. זה הפירוש תהי צדיק. ואל תהי רשע פירושו, זה ודאי אתה יכול. תהי צדיק פירושו, אל תעצור את האופציות. ונדון מה צריך לעשות בזה. זה החצי השני של הפרק. ברת הצדיקים פירושו, זה לא המנגנון שלנו. המנגנון הזה של אהבה בתענוגים, של להגיע לביטול גמור, זה בכלל לא הסיגויה, אנחנו צריכים למאבק הזה. ואז הוא בא ומרגיע ואומר, אז אתה אומר, רגע, אז אני רשע, כי עוד פעם הרהרתי את האירוע הזה. על זה אמר איוב ברת הרשעים. והוא צדק, נכון? אתה יודע איזה נחת רוח יש לקודש ברוך הוא שאתה מתגבר עכשיו? אתה יודע איזה נחת... אה? כן. אתה יודע איזה נחת רוח יש לו שעכשיו יש את המאבק הזה? והוא מסיים שנייה אחת. והוא מסיים, והוא, תראו את הסוף. והוא, זה דבר לא יאמן. וזה שאמר הכתוב, זה גבל, גבל, גבל. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. והוא מאמר השכינה לבני הכללות ישראל כדי תירש בתיקונים וכו'. אתם יודעים מה זה ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי? יש שני סוגי מטעמים שהקודש ברוך הוא אוהב. לפעמים, תשאלו ילד, תגיד מה אתה אוהב, מלוח או מתוק? נורא תלוי. סטייק אני מעדיף מלוח. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. יש מטעם אחד שנקרא צדיק, וזה נחת רוח אחת. ויש מטעם שני שנקרא בינוני, וזאת נחת רוח מלאה שנייה, מלוח לא פחות טוב ממתוק. זה חוזר לסיום הפרק של אתמול. זאת אמת לעמיתו באותה מידה שזאת אמת לעמיתו. וכשאתה תקלוט את זה, ותקלוט לתת למנגנון הפרדה, שני רבדים, ברובד שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אתה בשליטה גמורה יכול להיות בינוני, זאת מידת כל אדם היכולת להיות בינוני. כל אדם. תאמר את הדברים האלה לעצמך, אני אינני רוצה לכפור האמת וכו' וכו' וכו'. וברת הצדיקים, ברת הרשעים, פירושו, אל תתערב במנגנונים שהם מחוץ למה שאתה כן מבין בו. זאת שאלה טיפשית. זה שייך לבריאה. זה ברת הצדיקים, ברת הרשעים, וזה המנגנון שאנחנו מדברים עליו עכשיו.